עולם היום יום שלישי תזיין, אם אפשר את הגמרות זה מפריע בעין, יום שלישי תזיין מיד תשע"ח, כמעט ערב ל"ג לעומר, וברוך השם מתקרב היום הנפלא הזה שבו עם ישראל מעלה את זכרו של התנא האלוקי הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם אם ירצה השם זה יצא לפועל, נדבר על זה מחר. היום אני רוצה לדבר על, אתם רואים בכותרות שלפניכם המקורות, על האדם והדמיון, וברוך השם כולנו אנשים וכולנו עם דמיון, ואני רוצה דרך פרשת השבוע שלנו, פרשת בהר, לעסוק בנושא הזה, או במילים אחרות אני אקרא לזה אולי פיצול אישיות. זה תחום פסיכולוגי, לפעמים גם מגיע למצב פסיכיאטרי, העניין הזה של פיצול האישיות, ואני רוצה לומר באופן, איך נקרא לזה, בלי לפגוע באף אחד, שחוץ מי אנחנו כולנו סובלים מפיצול אישיות. זאת אומרת, יש לנו בעיה מסוימת שאנחנו דרך הפרשה שלנו נלמד אותה, ואני מקווה גם נלמד איך להתמודד איתה נכון כדי שלא נהיה אנשים עם פיצול באישיות שלנו, והתבסס על פרשת השבוע. אבל לפני כן, אתם רציתם לדבר 5 דקות על מה שהיה אתמול. זה נראה לי קצת לא הגון וגם לא נכון לדבר 5 דקות שלמות על מה שהיה אתמול במשך לא יודע כמה זמן, כי לא ראיתי, רק שמעתי.
3 דקות.
כמה דקות ארוכות שראש הממשלה דיבר על מה שהחליטו לחשוף. אני בטח לא אקח 5 דקות לדבר על כך, להפסיק אותו. לא הבנתי. כן, תראה, לא שכח. וכל מה שרק אני יכול להגיד זה שבאמת רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נתן לעם היהודי שכל חריף מאוד ויכולות באמת שנחשבות לטובות בעולם מבחינת היכולת של השכל, המחשבה והיצירתיות שיש ליהודים בתחומי החשיבה, ודאי וודאי, לפחות יש יהודים שיגידו, מה פתאום, זה לא נכון, אבל אתם יודעים, יש שיר בתהילים, ששם נאמר שיר המעלות בשיר בשם שבועת ציון, היינו כחולים, אז ימלא שרפים ומשלמים לבינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, וביד אחרי זה כתוב, הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, מה לעשות? יהיו יהודים שיקפצו עכשיו ממקומה, אולי גם פה, אז נא לא לקפוץ, ולמשפט הבא, כן, עם ישראל הוא עם נבחר, ויסודות החשיבה המיוחדים שלו נובעים מעיסוקיו בתורה. והתורה שבעל פה היא אחת החוכמות שהגויים מאז ומעולם, מאז היוונים, תרגמו אותו ליוונית כדי ללמוד ממנו, יבינו? שבו באמת יש חוכמה אלוקית שנמצאה לבני האדם ויכולת חשיבה שאין בשום מקום אחר. היום, איך אומרים, הגדיל השם לעשות עם אלה, אמרו הגויים. אז היום אנחנו יודעים שבאים לפה אנשים גויים ממדינות בעולם, וסיפרתי לכם על זה בעבר, שקבוצה שלמה מדרום קוריאה או מארצות המזרח הגיעה לישיבת פוניביץ' למשך תקופה באישור ראשי הישיבה, וצילמו ימים שלמים של לימוד גמרא בישיבה, וישבו עם תלמידים ועם רבנים וניסו ללמוד את השיטה. שאלו אותם למה? מה העניין? אמרו להם כי רק כאן בישיבה אנחנו נצליח לנסות להבין איך לומדים באמת ואיך חושבים נכון כדי להעביר את זה אליהם. והיום יש קוריאה או משהו כזה, אחת המדינות שם לומדים גמרא בצורה של אוניברסיטה, אומנם הם לא יגיעו לאותו מקום, אבל כן. נו, אז אם הגויים אומרים כבר שהתורה היא אמת והיא הצודקת והיא הנכונה והיא העמוקה והיא הכי שורשית, אז נו, אולי כבר היהודים יגיעו לגדיל השם לאותו תימן. נו, נקווה שהשלב הזה יגיע פעם לאותם אלה שמתקשים להכיר. יכול להיות שמתקשים להכיר ולהודות בזה, כי אז הם ירגישו מחויבים, מעדיפים שלא. טוב, נשאיר את זה, זה לא נושא השיחה שלנו, אבל לכן אני רק אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא סייע ביד טובי המוחות שמתאים בבניית ישראל. מזה זמן רב, זה פשוט, שלאור מה שקורה מדרום מערבית לנו, אנשי המודיעין על השלוחות השונות מנסים להשיג מידע כדי להיות צעד אחד לפני האויב, ורצה הקדוש ברוך הוא וסייע בידם, וכך נחשפו, גילו פרצות במערכת המחשוב של אותם פושעים נאצים המכונים איראנים היום, והצליחו לחדור לתוך פרויקט הגרעין שלהם ופשוט לבצע העברה של כל הקבצים כאן, וזהו, וזה נחשף. כל מה שנחשף אתמול זה רק חלק, זה לא הכל, וזהו, זה אומר שני דברים. אחד, השתבח שמו לעד לבון העולמים. דבר שני, פשוט ברור שהיום, אחר הפרסום, אני מעריך שיהיו כמה אנשים שיוצאו להורג באיראן, כן ירבו, בגלל שצריכו לפרוץ, אבל אנשים שעוסקים בתחום הזה כנראה יחוסלו על ידי השלטון. הדבר הנוסף, כל מדינה שמגלה פרצה כזו משמעותית במערכת הביטחון שלה, היא מחפשת את הפרצה וחוסמת. זה דבר הגיוני, אבל אני מעריך שטובי המומחים של היהודים בעם ישראל דאגו ליצור שיטות כאלו אחרות כדי שהחותמת המאפשרת כניסה חדשה תהיה, או אם לא, המוחות שלנו ימצאו דרך להגיע כשצריך, אבל צריך הרבה סייעתא דשמיא. אם כן, נודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הנפלא הזה ועל היכולת שניתנה לנו, ונכיר בכך שלולא הקדוש ברוך הוא שומר, שום שמירה לא תעבור. ומכאן ואילך ימים יגידו מה ההשלכות של מה שאתמול פורסם. אפשר להגיד שזה כבר ידוע למי שצריך להיות ידוע כבר בסביבות 6 שנים. והדבר הזה לא היה אתמול. לא דבר שגילו אתמול בבוקר, כמו החבר'ה שמגיעים לשמוע ברוואט, מקבלים אותם יד מעבירים. לא. זה עובדים על זה תקופה ארוכה. ואוספים, 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 עד הרגע שבו אומרים, זהו, אפשר, יש תמונה שלמה, אפשר לדבר. לדבר רק על דבר מסוים ולא על הכל. זהו, מכאן ואילך, כל מי שרוצה, בהרחבה, אני מעריך שהדיבורים וההסבר שהיה אתמול, מצוי ברחבי המרשתת בעברית ועם פרחת בלועזית, ובעיתונות בטח דברו על זה הרבה, בעד ונגד, זמן עמד הקרבית של העם היהודי, עד שבעזרת השם יבוא לציון גואל. אנחנו נחזור לעניין שלנו, השיעור בפרשת בהר, יהיה לעילוי נשמת שרה בדין עליה שלום, וכל הרישומים בצד שמאל, ימין שלי, על הלוח, כל אחד כפי עניינו. ואנחנו היום, כמו שאמרנו, הולכים לטפל בפיצול אישיות. דבר פה בפיצול אישיות, רבותיי, תסתכלו אצלכם, מקום מספר 1, וידבר אדוני משה והר סיני לאמור. עשינו ויקרא פרק ח', פסוק א', דבר בני ישראל אמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם לשבתה הארץ שבת אדוני. 6 שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. וצפי הקציך לא תקצור ותלווה לזריעך לא תקצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך. ולעמתך, ולשכירך, ולתושבך, הגרעין עמך. ולבהמתך ולחיה אשר בבתיך, תהיה כל תבואתה לאכול. אלו הפסוקים שאנחנו הולכים להתעסק בהם כבייס של השיחה שלנו. רבותיי, יש משהו מוזר בכוח הדמיון. אדם מסוגל לעוף על כנפי הדמיון אפילו מחוץ לאטמוספירה, לטייל בחלל ובגלקסיות שאפילו לא מכירים אותה, ולהתענג ולהרגיש מה שנקרא פנן ובהי ובאורות כאילו זה היה מציאות. וזה עד כדי כך שהאדם שקוע בדמיון שלו, כשמישהו מפריע לו הוא מרגיש כאילו נתקו אותו במציאות. כלומר, כל כך חי את הדמיון עד שהוא, רגע, אתה מפריע לי, כאילו זה באמת אמיתי. אין לנו שום צל של ספק שכוח הדמיון הוא אחד הכוחות החזקים והמשמעותיים ביותר אצל האדם. חזקים ומשמעותיים. צריך אבל להדגיש שכמו כל המידות האחרות, גם בהתייחסות שלנו לדמיון, אנחנו נדרשים לאיזון. המידה הזו של הדמיון יש לה תפקיד מרכזי בחיי האדם, והתפקיד הזה הוא תפקיד חיובי, והחיוב בו, אנחנו תכף נראה מהו, הוא צורך קיומי. כלומר, אפשר לומר שבלי דמיון אדם לא חי. יש פה מישהו שזוכר כשהוא היה קטן, הוא מצא איזה חתיכת קופסה, והוא חשב שהוא מצא מטמון, משהו בסגנון. כן, ואז חשבת שאתה העשיר ביותר בעולם, וביל גייטס צריך לבוא לקחת ממך מחט. כלומר, זה בסדר. אוקיי, אבל אותה מחשבה דמיונית יכולה להיות אסון עבור האדם, אם הוא לא ישתמש בה כמו שצריך. אבל אנחנו לא באים לשלול את הדמיון. אנחנו באים ללמוד היום איך באמת הוא יהפוך להיות כלי תועלתי ולא כלי הרסני. לצערנו, בדרך כלל הדמיון הוא הרסני. הוא לא נכון, כי משתמשים בו לא נכון, והופך להיות וחרבם תבוא בליבם. הוא פועל נגד המדמיין. כלומר, הדמיון, אפשר להגיד, זה כמו איזה מנוע של מטוס סילות. מנוע של מטוס קרב, של חללית שיוצאת מחוץ לכדור הארץ. הוא מנוע אדיר, אדיר, שמריץ את האדם ומדרבן אותו ליצור, להתקדם, לפתח. בלי דמיון לא היו נכנסים למערכת הסייבר של איראן. בלי זה, זה לא היה עובד. של הדל. מצד שני, הדמיון עלול לנעול, לסגור, להכניס למאסר את הבן אדם ולהטביע אותו תביעה סופנית בים של דמיונות ולהוליך אותו באף בשקרים. עד שלהאמין שהם מציאות. שהם אמיתים. הפסוקים שקראנו מדברים על מה? שנת השמיטה. והפרשה שלנו, פרשת בהר, פותחת המצווה הזאת. ומה המשמעות של מצוות השמיטה? אתם יכולים להגיד לי מה המשמעות? מה זה אומר?
כמו שבת.
מה זה אומר? הבן אדם בבוקר, אתמול בבוקר, קם לעבודה, מחר מתחילה השמיטה. מה זה אומר לו עכשיו?
לא, הוא
ממשיך
לעבוד, אבל
הוא
לא...
ממשיך לעבוד?
מה?
לא,
זה כבר...
כתוב? הוא ממשיך לעבוד. אחת לשבע שנים.
לא, זה מדבר את השתאה, אבל הוא כן גוזר, הוא כן לוקח
את זה וכל מיני
דברים.
בוא נראה.
בוא נראה. הוא לא עובד בזורר, הוא לא... זה מדבר את השתאה, אבל הוא גם... אבל הוא כן, כל השם האלה, לא בסיתונאות, אבל הוא כן כל השם האלה.
טוב, בוא נכנע אם אתה באמת מדייק.
זה שרת שבתון לאדמה, כאילו כמו שאנחנו עושים שבת.
לאדמה, בסדר.
לאדמה.
אוקיי, בואו נראה. אחת לשבע שנים יש שמיטה. והשמיטה אומרת, עוזבים את כל סוגי עבודת הקרקע. מחילה, אסור לחרוש, אסור לזרוע, אסור לזבל, אסור להשקות, ולעשות את שאר עבודות הקרקע חוץ מלשמר את הקיים במינימום. רגע, אבל זו הלכה, שנה.
הרב, בדים, סוכר בדים, מגיעים עם כל מה שהם יכולים לסחור ביד.
זה היום, זה היום. אבל בעל הקרקע הזו שיש לו דונם של פירות, ועכשיו ביום הראשון של שנת השמיטה הוא רוצה לקחת מן הפירות הביתה, והוא מגיע ורואה שבשדה שלו מסתובבים אנשים שהוא לא הכיר בכלל, וקוטפים מן העצים את הפירות, ורגע, והוא צריך לשתות, וגם הוא מותר לו לקחת רק בשביל אותה ארוחה הביתה, וזה השדה שלו. זאת אומרת, העיקרון של מצוות השמיטה לנתק את האדם מן הדמיון. לנתק אותו מן הדמיון שמוליך אותו בשקר בכל מה שקשור למשמעות ותכלית החיים. להעמיד אותו בחזרה על הרגליים. איך אומרים? עם שני רגליים על הקרקע. משום שהעיסוק סביב עבודת האדמה, ומי שעסק בזה, ולהזכיר לכם פעם, לכל אדם ליד הבית הייתה חלקת אדמה. והוא גידל שם את הדברים היומיומיים שהוא צריך. ירק עלים, ירקות שבשוטף, פירות שבשוטף. וזה מצריך עבודה יומיומית. והשקעה יומיומית ומחשבה יומיומית. והמציאות הזו גורמת לאדם לשכוח מה תכלית חייו. אתם מכירים, יצא לכם אולי לפגוש מישהו שחושב שהוא בא לעולם כדי לעבוד? יש כאלה, נכון? לעבוד, אני קוראים לזה לעבוד. ורק לעבוד, כל העניין שלי זה לעבוד. ואחר כך אני צריך ליהנות קצת כדי להירגע מהעבודה. כלומר, הוא קם לעבוד והולך לישון בשביל לעבוד וחי בשביל לעבוד. לצערנו אנחנו פוגשים אנשים כאלה והרבה, והם עובדים ועובדים, עובדים ועובדים, הולכים לאיבוד יותר ויותר ומאבדים את משמעות החיים. לכן צריכים להבין שעבודת האדמה שהייתה חלק בלתי נפרד מחיי יהודי וגם היום לחקלאים, פתאום אומרים לו, אדוני היקר, פסק זמן. שנה שלמה אתה לא עובד. לא האדמה שלך.
כמו
מורה. זה משהו אחר, המורה זה עבד עברי. לכן, צריך להבין שהתורה והקדוש ברוך הוא אומרים לאדם, אתה צריך לחזור ולהתבונן ולהבין מה התכלית שלך בעולם. והתכלית שלך בעולם זה לא להיות עובד אדמה. לא בשביל זה נבראת. לא נבראת כדי לחוש, לזרוע, לזבל ולהתעסק עם הקרקע.
אבל זה לא קשור.
נכון, זה צריך, זה גם, אבל זה גם. זה לא העיקר. מדוע זה קורה? מה הצורך? שחשבתי לעצמי, האם נדבר על זה או לא? כי אני לא פסיכיאטר. אבל כן צריך לומר מחילה, אתה קוטע לי רצף ואני לא אתן לך. בתוך האדם מתחולל מאבק, מלחמה יום יומית בין השכל לבין הרצון והדמיון. והרבה פעמים, טוב זה מפריע, הרבה פעמים השכל אומר לאדם, אל תעשה דבר מסוים. אבל הדמיון מעורר את הרצון, ויחד הרצון והדמיון גורמים לאדם לעשות את מה שהוא בעצמו יודע שלא. כלומר, בגלל ש... יש תירוץ, הדבר הזה הוא טוב, הוא נחמד לי, הוא כבר נעים לי, אבל אתה יודע שזה לא טוב, אתה מודע בשכל שזה לא טוב, אבל אתה עושה. העשייה הזו נובעת מהמלחמה הזו פנימית בין השכל לבין הרצון והדמיון. ובא למעשה, אומלל האדם שהרצונות שלו והדמיונות שלו קובעים אצלו את הסולם, את המדד, את הכלי שאיתו הוא בוחן מה טוב ומה רע. כי הרצון והדמיון מוליכים את האדם שולל. יש משנה במסכת אבות שאומרת, אל תתוודע לרשות. שם המשנה אומרת, שמקרבים לו לאדם בשעת הנעתם. צריכים אותך, נותנים לך כבוד, נותנים לך כל מיני דברים שמנפחים אותך, אתה מרגיש טוב, נותנים לך ג'וב, ואתה בדמיון שלך כבר חף, ואתה מקבל, אבל אתה לא שם לב שאתה משמש כלי בידי הרשות. וכשהם לא יצטרכו אותך, הם יבעטו בך ויתכחשו לקיומך. ותסתכלו את הדברים האלה מסביבנו, דברים של כל יום.
מי זה?
כל יום.
מי יבעט אותך?
זאת אומרת, רשות זה לא רק שלטון, אלא גם אנשים שצריכים להשתמש בך בגלל ידע, תכונות, לא יודע מה, והם נוגעים באדם בנקודה הכי הכי חזקה אצלו. הרצון של האדם מצד אחד, והדמיון שהוא עף על עצמו מצד שני. ושני הדברים הללו גורמים לאדם לקבל החלטות שיפעלו כנגדו. והשכל אומר לו, אל תעשה את זה, זה לא מדויק, תבחן, זה לא בטוח, הוא עושה. טוב, לכן, זה מה שאמרתי לי קודם. יש מחלה, מחלה, אחד הדברים המאפיינים את החולשות שבנפש שלנו, זה נקרא מחלת פיצול אישיות. במחלה הזו, ההגדרה הפשוטה שלה, זה אדם שחי באותו זמן, ברגע נתון, לא משנה כלשהו, בשני מציאויות שונות, בשני עולמות שונים. כלומר, האדם הזה מסוגל, רץ מעולם לעולם, מן האמת אל הדמיון, מהדמיון אל האמת, באותו זמן. ולמעשה, האדם הזה חי עם מערכת חושים. והדבר היותר נורא, ויותר כואב, ויותר מצער, שהשכל שלו אומר לו שזה לא נכון, שזה לא בסדר, ושהוא חי בפיצול, והוא ממשיך. הוא נותן לפיצול באישיות שלו להוות משקל כבד, מרכזי, שעל פי הוא פועל. זה אחד הסתירות הקשות שהאדם חי בהן. מצד אחד אני יודע בוודאות, ולפעמים אני אומר את זה לא רק לעצמי, גם לאנשים אחרים, למה אתה צריך להגיד לבן שלך כל הזמן מה בסדר ומה לא בסדר, מה מותר ומה אסור, מה אתה חושב, אתה לא יודע? בדיוק אפס אתה מגדל אותו. הוא יודע בדיוק מה הכללים, למה אתה חוזר כמו תוכי? אבל הוא לא שומע, הוא יודע ועושה הפוך. אז גם אם תמשיך לדבר, זה לא מועיל. אתה לא מחדש לו שום דבר. הוא לא נולד אתמול. זאת אומרת שזה לא עובד. ואם דבר לא עובד, אז אתה משתמש בו. תראו לעצמכם, אדם לוקח מקדחה ורוצה לקדוח בקיר. וחבר, אתה מקדח, מגיד את החשמל, לוחץ, אין חשמל לא עובד. אז אני אמשיך להגיד את המקדחה מול הקיר. לא עובד! אתה אומר, אתה מחזיק את המקדחה שם. מה תועלת יש בזה? אנחנו נורדים לחשוב לדמיין שזה יועיל, לכן אני ממשיך, אבל אתה רואה שזה לא מועיל, לא משנה, אני יודע שזה לא מועיל, אבל אני אמשיך. אבל למעשה, רוב חיינו, אנחנו יודעים מה האמת ומה השקר, גם בתחומים התורניים רוחניים וגם במציאות של החיים. אבל מצד שני, אני חי בעולם מלא גדוש של רצונות שמנוקדים לשכל שלי. ואני הופך אותם לשיטת חיים. ואתם רוצים דוגמאות, אני אתן לכם. שבא מישהו ומחניף לך ואומר לך דברים שאתה יודע שזה לא נכון. והוא סתם אומר דברים. איך אתה מרגיש מזה? אתה נהנה. אבל אתה יודע, זה שקר. איך אתה נהנה מזה? זה סתם. זה לא נכון. ואתה יודע שזה לא נכון. ואתה מבסוט. טוב לך מן השקר. זה לא יומן. זה פיצול אישיות. כלומר, אני יודע שזה לא נכון, אבל אנחנו אומרים, יאללה, אני אף על הדמיון. כי אני מרוויח מזה עכשיו. כאשר אנחנו נכנסים לעולם של דמיונות, קשה מאוד לצאת משם. קשה מאוד לצאת ממקום שאדם כל כך מדומיין, שהוא מתחיל, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא משוכנע שזו המציאות. תסתכלו בבקשה במקום מספר 2. אני בטוח שאת השם שמעתם, רבי ישראל מסלנט, אחד מראשי תנועת המוסר, כתב בספר שלו איזה משהו מאוד מעניין מבחינה פסיכולוגית ללמוד על המלחמה בין השכל לדמיון. אני רוצה שנקרא את דבריו, כי הדברים עמוקים, אני אחתוך אותם, אני אסביר אותם תוך כדי. למעשה, תסתכלו בפנים, יש ספר שנקרא מידות ועבודת השם של הרב פרינלנדר. והוא לקח את המאמר של הרב פסלר ופיתח אותו. ומי שרוצה יעיין במקום מספר 2 ויוכל לעקוב. אומר...
הרב סלנט או הרב פסלר?
לא, הרב ישראל סלנט, טעות שלי, הרב ישראל סלנט, תודה. והרב פרינלנדר הרחיב את המאמר שלו. ותראו מה הוא אומר, זה דברים שאנחנו פשוט, שנקרא אותם ונגיד, אמא, זו האמת, זה השכל אומר שזה נכון. אבל אנחנו נעדיף, איך אומרים, מהר מאוד מה לעשות? לעבור לפיצול האישיות ולשמור על המצב. אומר הרב פרינלנדר, על בסיס דבריו של רבי ישראל מסלנט, האדם חופשי בדמיונו ואסור הכוונה עם אזיקים. אסיר במושכלו. מושכלו הכוונה בשכל. אומר הרב, על ידי כוח הדמיון נעשה האדם חופשי ממגבלות ההיגיון. השכל הוא עובד על פי ההיגיון. יש לו גבולות, הוא בוחן דברים. הוא לא מקבל סתם דברים. הוא אומר, לא, זה שקר, זה נכון, זה לא נכון. אבל השכל הוא כן מוגבל. למה השכל מובל? כי השכל הוא מעשי, הוא ענייני, הוא ריאלי. והשכל מגביל את האדם מלעוף. אז אם כן, עולה שאלה, מי מחליט לדמיין? ועל מה לדמיין? מי זה בעצם מכוון את הדמיון?
מה שאתה חושב?
מה התשובה?
מה שאתה
עושה,
אתה.
תסתכלו מה שאומר הרב, דמיונו מוליכו שובר, בדרך לב רצונו, זה אתה, הרצונות שלך. כלומר, מצד אחד יש בך את השכל, שהוא מגביל, הוא עומד על המשמר, הוא לא נותן לך.
זה יצר הרע שלך.
לא יצר הרע שלך. אבל הרצונות שלך, הן מוליכות אותך נגד עצמך לדמיון.
כן.
וזה בצד מסובך, כי זה בפנים, זה לא שני דברים מבחוש, מי מוריד ידיים. זה אצלך. לכן, הדמיון פועל על פי הרצון, והמקום של הרצון, כבר אמרנו הרבה פעמים, זה בלב. והרצון של האדם מדרבן אותו ומפתח את זאת הדמיונות, וכשאדם רוצה משהו שאין לו עדיין, מה הוא עושה? הוא מדמיין אותו! הוא כבר שם!
כמו שדמיין, צריך לעבוד בשביל שזה יהיה שם.
לא משנה עכשיו, מי שיאמר. בסדר? כלומר, אני רוצה משהו, אני כבר מתחיל לדמיין איך הוא יהיה. לאותה בדיחה אתם זוכרים שסיפרנו, אם אפשר, כמו שסיפרנו פעם, שישבה משפחה בסלון ודיברו על הרכב, שהם קונים רכב חדש. ואז הילדים התחילו להרים מי יישב ליד החלון, וממש הגיעו עד כדי, איך אומרים, הרמת ידיים. אז מה אתם רואים? עוד לא קנינו. כלומר, זה האדם.
יש כמה חלומות.
הוא נותן לחלומות לדמיון שבו לא הוביל אותו, עולם מטורף. כלומר, הדמיון עלול לגרום לטעויות כל כך גדולות, אומר הרב, שימו לב במרכאות, ועל אחד מהעתיד הוודאי. כלומר, הדמיון עלול לגרום לנו לאבד את ההתייחסות אל העתיד, אל ההשלכות. מה זה עתיד ודאי? זה לא רק השלכות מציאותיות של עכשיו. אנחנו, ותכף נגיע לשורש, שוכחים, אומר הרב, את תפקוד השם על כל מפעליו, ובשפטים קשים יוסר. כלומר, אנחנו נזכיר שאחד מי"ג מעיקרי האמונה זה אני מאמין בעולם הבא יש שכר ועונש, והרצונות שלנו כבני אדם מורידים, מסיתים, מזיזים את ההיגיון הפשוט הזה, שיבוא היום שאתה תצטרך לעמוד מפני הקדוש ברוך הוא ולתת דין וחשבון על כל מה שעשית בעולם הזה. ואפילו שאנחנו יודעים בשכל שזה נכון ואנחנו מודעים שזה אמת, הדמיון מה אומר לנו? רלקס, יהיה בסדר, אל תדאג, לא כזה נורא, יבוא איזה רבי וינשוך אותך מהפאות, יהיה אחר, ייתן לך סגולה. אנחנו מדמיינים. וזהו, ונוח לנו עם זה. ואנחנו חיים בשקר מדהים. אומר רבי ישראל סלנט, רבותיי, התבלבלנו. אנחנו סובלים מפיצול אישיות, יש לנו מחלה, והמחלה מה היא? שאנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בשתי רשויות, שני דברים שלא קשורים. ומה הם? אומר הרב, בא לי לקד זר בגללו ולבדו יישא פרי חטאו, אחד הוא עושה העבירה והעונש. כלומר, בפשטות אנחנו אומרים שאנחנו כבני אדם, בואו, אנחנו פה בשיעור, אנחנו בני אדם. ובואו נודה, אתם יודעים מה? בואו נראה מי לא מודה על ההבנה של הדברים. אדם חושב לעצמו שאת העונשים על המעשים שלו מישהו אחר יקבל ולא הוא. ומה הכוונה מישהו אחר? הרי באמת הוא יודע שהוא יחטוף. אבל מישהו אחר יקבל את זה. מי זה מישהו אחר? יש כאן רעיון עמוק, יסודי, שורשי בתפיסת האדם את עצמו והעולם. אומר הרב מסלנט, אדם שעושה מעשים רעים, אנחנו יודעים בוודאות שמי שעושה מעשה לא טוב הוא ישלם לנו, זה פשוט לנו, זה כל כך אמיתי, זה אמיתי כמו שהשם זורח, זה ברור שזה מה שיקרה. וגם אנחנו מצפים שאם אדם פגע בחברה, שהשלטון יטפל בו ויעניש אותו. זה נורא טבעי, נורא פשוט, ברור. אבל אנחנו אומרים, כן, זה נכון ביחס אליו. אבל אני לא בעניין. למה? כי יש גוף, יש נשמה. נכון, אני יודע שיש נשמה. ואני יודע שבלעדה אני מת. אני יודע, אבל אין קשר בין הנשמה לגוף. אז הנשמה, אני אעשה מה שאני רוצה, ואחר כך אני אגיע לעולם האמת, בעולם האמת מי נמצא, נשמה, הגוף, לא. אני לא אכתוב, הגוף, הנשמה, יצא. אני עושה הפרדה בין גוף לנשמה. אני חושב שהם לא קשורים בכלל. אין קשר בין. אז נכון, אני עושה את המעשה שלילי, אבל אני לא אשלם את המחיר. מי שלא אחרי להישלם. אנחנו חיים איזה דמיון, לידו אותו סיפור, על רבי ואנטונינוס. ששאלו אותו, תגיד לי איך, איזה מין דבר זה? כשהנשמה והגוף שכר ועונש, למה מענישים את הנשמה על העבירות של הגוף? אתה זוכר מה היה התשובה שלו? כן או לא? אז זה לך שאתה רוצה להגיד. אמר לו, אספר לך סיפור. היה מלך שהיה לו פרדס עם פירות, מה שנקרא אקזוטי. אין במדינה שלו פירות כאלה, הוא ייבא אותם מחול, ייבא. עכשיו הוא שקע אותם אצלו בגן, ומי שם וטיפח ואהבה, ובאמת הצליחו להשריש והביאו פירות מדהימים. איך אומרים? עולים על שולחן מלכים. אבל מה הדאגה של המלך עכשיו? כל אחד יבוא, יפרוק לו את הגדר, יקנה לו לשטח, ייקח פירות כאלה, אי אפשר, זה מגרה מאוד, זה חמדה גדולה, ויאכלו לו מהפירות. ואז הוא מחליט להציב שם שומרים, הגיוני או לא הגיוני?
כן.
הגיוני לגמרי. אבל, סבבה, אבל הבעיה היא גם השומרים, וזה לא תחסום שום בנישון. אם כל הילד תולים בגן, רואים כאלה פירות, מה תגיד להם, לא לאכול? אי אפשר. אבל יש לי רעיון. מה הרעיון? אני לוקח שני אנשים שכל אחד בפני עצמו לא מסוגל לכתוב. אני כבר העניין. לקח אחד ללא רגליים. אמר לו, אתה, התפקיד שלך לשבת כאן, ואם אתה רואה גנב ומישהו בא, אתה צועק, גנב, גנב. טוב, הוא לא יכול לדבר אחריו, אין לו רגליים. עכשיו, מי ידוב? מי ידוב? מי יגרש? אמר לי, אביב אל עולם, לקח אדם סגי נאות. אמר לו, אתה עומד ליד זה, תחזיק לו ביד, יופי. כשאתה שומע אותו אומר, גנב, גנב, אתה תרגיע ללכת, ויגיד לך, ימין, השמאל, השמאל, ימין, כי הוא רואה לו, אתה לא יכול ללכת. ואז זה ככה, הגנב נברח. וככה עשה. העמיד אחד ללא רגליים, אחד סגי נאות.
מה
זה סגי נאות? יפה, עכשיו, הכל בסדר, זה רואה, הוא לא יכול לראות, אז הוא לא ילך לכתוב, זהו, לא יכול ללכת ברגליים. עומד ככה, יושבים להם שני השומרים הנפלאים הללו בגן, ומה עושים שומרים? מדברים! מה יש להם לעשות?
חלאכים.
מדברים! הלאה, דה! אומר אותו אדם ללא רגליים, לעיוור, אתה יודע, וואלה, אתה לא מבין, אתה לא יודע איזה פירות יש פה, לא ראיתי דברים כאלה בחיים. אומר, איזה פירות, אני לא רואה, מה אתה מדבר? אומר לו, אתה לא מבין, יש פה פירות שלא קיימים במדינה שלנו. אומר לו, באמת? הוא מתאר לו, וזה. הוא לא יכול להגיע, אין לו רגליים. טוב, ואז עולה רעיון, רעיון גרנדיוזי. אומר אותו אחד, ללא רגליים, לעיוור, אתה יודע מה יש לי רעיון? תעשה טובה. תן, תקופה. טוב, הוא מקופה, אומר לו, קח אותי על הכתפיים. הוא מעמיס אותו על הכתפיים. ואז אותו חיגר, אומר לעיוור. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, ישר מגיע לעץ, הוא רואה, לוקח מהפירות, אחד לעיוור, אחד לא. מבסוטים! תואמים! יופי! תואמי החיים זכו. בא המלך, הופ, רואה, הופ, חסר לו באימון. אומר לך, יגיד, תגיד לי, היה פה איזה קנה? אומר לו, אומר לו, אז מי לקח מהעץ? אני לא יכול ללכת. מה אתה פונה אליי? אומר לו, תגיד לי, אתה אחת, אבל מה אני אוכל? אני לא רואה בכלל שיש את טין. מה אתה מדבר? אמר, הבנתי. לקח את העיוור, שם אותו על הכתפיים, לקח את החיגר, שם אותו על הכתפיים של העיוור, ונתן לשניהם כפות עם המלכות, על שניהם. אמר להם, ככה עשיתם. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, יש לך גוף שהוא הולך, ויש לך נשמה שאתה הופך אותה לעיוור, אז תשלם גם כן, שניהם ביחד ישלמו את המחיר. ואנחנו חושבים, לא, הגוף זה לא, הוא יקבל, אני לא, לא. יש לי שמה, אני לא מכיר אותה. אני מתעלם ממנה. למה? כי אני מדומיין. נוח לי להתעלם ממנה, אבל אני יודע שהיא לי נשמה. אני יודע שיבוא יום ובו הנשמה תעמוד לפני מלך מלכי המלכים ולהצטרף, לתת תשובות ולשלם. והיא לא תוכל להגיד, אני לא הייתי בעסק, זה הגוף. הגוף לא יכול בלעדייך לזוז. אבל בגלל התפיסה העקומה הזו, אנחנו מרשים לעצמנו לדמיין שהכל יהיה בסדר. איזה עומק של דברים שלך בישראל מסלט. וככה אנחנו מדומיינים והולכים באף אחר הדמיון אל ההרס העצמי. גד, ממשיך הרב ואומר שבגלל התפיסה הזו, שכאילו יש שני גוף, שני דברים נפרדים, גוף ונשמה, אנחנו מרגישים כאילו החטאים, העניינים שאסור לעשות לא קשורים לזה. לא קשור לזה. אני עושה, אבל לא קשור. כלומר, אדם מתייחס לנשמה שלו כאל גוף זר. כמשהו ש... לא, אין לי עניין. בשכל, האדם מודע שהגוף והנשמה הם אחד. הגוף והנשמה זה לא שני דברים נפרדים. מי מוביל אותו למחשבה שהם נפרדים? הדמיון. ואז זה אדם מרשה לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו בעולם שלנו היום חיים עולם חומרני בצורה מאוד מאוד חזקה. עולם שלנו עולם חומר. והוא הופך ונהיה יותר ויותר ויותר חומר. ואנחנו כל כך שקועים בחומר, שקשה לנו לתפוס מציאות רוחנית. רבותיי, קשה לנו לתפוס מציאות רוחנית. מי שלא חווה, אפילו פעם אחת, חוויה רוחנית, הוא לא מבין מה זה יכול לחיות 150 שנה, ולא להבין מה זה רוחנית. לא מבין. הוא לא מצליח לתפוס מה זה. ולכן קשה לו להכיר באופן של חוש משהו מוכנים. אבל יש לי, לא יודע, אני לא יודע להגיד את זה הפתעה, אבל אני חושב שיש פה טעות גדולה מאוד. כל בני אדם חווים חוויה מוכנית יותר מפעם אחת בחיים. וגם מגישים אותה, אבל בגלל הנטייה של הדמיון, אנחנו לוקחים את החוויה הזו ונותנים אותה למשהו אחר. אחת הדוגמאות שאפשר לתת לחוויה רוחנית שאדם חווה, זו הודעה שאדם חיכה לה אם זה, אם יתקבל לעבודה שהוא רצה ממנו, אם זה שנולד לו בן, אם זה שנולד לו נכד, אם זה שהוא זכה במשהו. ההודעה עצמה, כשאדם שומע אותה, הוא ציפה לה, היא חיכה לה. הוא מקבל תשובה חיובית, פתאום האדם מרגיש, מה?
אושר.
וואו, אושר. זו תחושה, זו תחושה רוחנית. זה לא משהו שנמדד בגוף. אין לה טעם, אין לה ריח. לא רואים אותה. לא שומעים אותה. זה לא בחושים שלנו. זו חוויה רוחנית. ואנחנו עם הדמיון לוקחים את זה למשהו אחר. ואנחנו לא חושבים שזו חוויה רוחנית. ולכן אפשר לעבור חיים שלמים ולהגיד, אין רוחניות, מה זה רוחניות? ממשיך הרב מסלט ואומר, גוף האדם אינו רק הלבוש, כוח האדם, שימו לב, המרגשת, נועם, כלומר, אושר. וצער, היא חיה גם לאחר פשיטת הריגוש. אתם מבינים מה אומר פה הרב? דבר נוראי. רבותיי, הנשמה של האדם כשהיא נפרדת מן הגוף, מרגישה את הטוב ואת הצער של הגוף. חושבים בטעות אנשים שלאחר שהנשמה נפרדת מן הגוף, נותק הקשר. אבל בזמן שאדם הולך לבית עולמו והגוף עובר מה שהוא עובר, בספרי העומק של כל חכמי ישראל מכל המגזרים שעוסקים בזה, הנשמה מתייסרת והיא סובלת וכואבת כמו הגוף. אני לא מרגיש את זה? זה בדיוק הדמיון שלך שאתה לא מרגיש את זה. ואנחנו כאילו חיים בסוטול, בהי. לא יודע, אנחנו בכלל, תמיד הם בבית. אומרים, סטלן או סטלן, לא יודע.
סטלן.
זהו.
סטלן.
חיים בסטלה. מי יביא אותי לסטלה הזה? זה הדמיון. שכאילו יהיה בסדר. לא אומר הרב סטלן, חבר'ה, להתעורר, זה לא בסדר. תבין. לכן ממשיך הרב, תסתכלו בפנים. כי במושכל ראשון נדמה, כלומר בראייה ראשונה של השכל נדמה, כי הנשמה והגוף הם שני עניינים. הגוף הולך למקום עפר, והעונש תקבל הנשמה. זה טעות. אומר רב לזר, כי אותו אדם בעצמו וכוחותיו הוא נשאר גם כשזה בנפרד. רק בלי לגוש, אני שומע לי לגוף, אבל הם נשארים מחוברים. ותראו עד כמה אנחנו חיים בסתירה פנימית בפיצולי אישים מטורפים, ואנשים דואגים לעצמם איזה קבר יהיה להם, איפה יקברו אותם, וקונים, וזה, ומה יהיה, והם פוחדים מן המוות, ושוכחים את החלק המרכזי של הנשמה, ומתעלמים ממנה. ממשיך הרבי סלנט ואומר, מעלי, בל יאמר האדם זכולי ואשאנו, כלומר אם האדם מזהה את האני שלו, בנשמה. ואז יאללה, היא הולכת. אדמה, אני לא מרגיש כלום. עצם התפיסה הדמיונית הזו מבלבלת את האדם וגורמת לו לחשוב שגם אם השכל צודק והוא יענש, אני אצטדר את זה, אני אתמודד, אני אעבור את זה בשלום. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אומר לנו הרב, תגעי התבל מצערים המה למכביר מול אנשי העבירות תגעל מפשע אדם למדי. ואתן דוגמה, אני בטוח ואני חותם במיליון אחוז שאם היו אומרים לאדם שבגלל איזה בעיה רפואית מסוימת הוא עומד לסבול שנה שלמה להתייסר ייסורי הגוף ואין תרופה, רק המחשבה הזו הייתה מוצאה אותו מדעת. מוציאה אותו מדעת. אתם יודעים? כמה זה שנה, נכון? 365 ימים. תעשו חישוב של שעות, תעשו חישוב של דקות, שיש להיות מה זה אומר. אתה סובל, תחשבו על 24 שעות סבל ללא פתרון. של כאבים. אתה יכול להשתגע. שנה? 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, אומר הפסוק. אתם מבינים מה זה שנה בעולם הנצח? יום. יום! ואם אומרים שאדם 12 חודשים הראשונים לאחר הפטירה, דנים את האדם על כל מעשה ומעשה, זה כמו 12 שנים! או 120 שנה, צריך לעשות את החישוב. אתם מבינים? בחשבון שלנו! יש פה מישהו שמוכן להתנדב על זה? אז למה אנחנו כבר הולכים על זה? למה אנחנו חיים עם זה? אומר הרב מסלנט, רבותיי, להפסיק לדמיין בלי איזון. הנשמה והגוף גם לאחר 150 שנה, הם ביחד סובלים. הם ביחד נענשים. זה להבין את מציאות החיים ולא לחיות בדמיון. אז אם כן, מה הנוסחה? איך יוצאים מזה? אומר הרב דסלר, הרב לנדיר ביחד, כמו חכמי המוסר, האויב הכי גדול שלנו, אם הוא לא מאוזן, זה הדמיון. מה? את זה כולם. הוא צריך להיות מאוזן. כלומר, מה זה האיזון? כן, לחשוב, לדמיין, אבל כשהשכל נכנס פנימה, הוא אומר, אופס, לעצור באותו רגע. כי הוא השומר. הוא המבחין. ולא לתת לרצונות והתאוות שלנו לגבור ולהוביל. כי אנחנו הולכים לפי פחד. נעילה, אומר הרב, בתיתנו אוזן קשבת אל השכל. אני קורא לזה ההתלבטות של האדם. שאתה פתאום מגיע את עצמו שהוא לא שלם ממה שהוא הולך לעשות, הוא מתלבט פה ושם, והשכל אומר לו כן, והרצון בדמיון אומר לו, סליחה, השכל אומר לו לא, והרצון בדמיון אומר לו כן. השניות האלה של חוסר ביטחון, לעשות או לא לעשות, אם יש לך כזה דבר, קודם כל תעצור, במקרה הזה חייבים לעצור. במקרים אחרים, אתה בצרות צורות, אם אתה רץ על משהו, כנראה השכל שם כבר לא עובד. עכשיו צריך לעצור בכלל. במקרה הראשון שאתה מסתפק, צריך לעצור ולבחון. במקרה שאתה כבר הולך לבטוח, אתה בבעיה גדולה. אתה סובל, אתה חולה במחלת הפיצול. לכן, אנחנו לא יכולים, אני יודע מה, זה מזעזע אותי לחשוב על זה, זה עלה לי פשוט בראש בגלל העובדה, בגלל המציאות. אבל זה בא פתאום, וזה נוחת עליך ויכול להרוג אותך. אתה יכול לזה במדבר, הוא יבש, ובדקות, שיטפון שיכול להרוג מעולה. הדמיון כמו נחל. הוא מתחיל, אם אתה נותן לו יד חופשית, הוא שיטפון. אם אתה מחליש את כוח השכל, אם אתה שם על ידיו של השכל, אזיקים, ואתה לא מאפשר לו באמת לעצור, כי הוא יודע את האמת, כלומר, אתה יודע שהוא תודה. ואתה סותם לו את הפה. אתה מאבד את עצמך. וכן, צריך לראות, ותראו איך אנחנו כאלה. כמו שסיפרנו בתחילת השיעור, ילד יכול לקחת גרוטאה ולשב עליה, הוא יעשה קולות של מכונית, והוא יגיד שיש לו מכונית הכי יקרה בעולם. הוא יהיה מבסוט, הוא יהיה מאושר. וכשתשאל אותו, תגיד לי, איזה מכונית זו? הוא יגיד לך, אבל כשנשאל אותו, תגיד לי, זה אמיתי? מה אני אגיד לך? לא, לא, מבין פשוט שלא. ילדים, ילדות, רואים בובה, נהיה תינוק. מטפלים בו, כאילו תינוק חי, לא תמיד, לאכול, לשתות.
כמו גויים.
זה אמיתי? לא, הוא יודע שזה משחק, הוא יודע. כולם, זה בתי סלים. אתה יודע את האמת. אנשים מבוגרים משחקים בדמיון יותר גדול. אבל אתה יודע, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו לא נותנים לאמת לבלבל אותה. לא משתיקים.
אתה יכול
לשלוט על זה. נכון, אתה צריך. אבל למעשה צריך אם כן, בניגוד למה שאמרת, צריך אם כן, מה עושים? איפה העוגן שלי? איפה אני נצמד? איך אני מצליח לצאת מהסיפור? איך אני מצליח לצאת מהשיטפון שאני יצרתי לעצמי? אומר הרב, מרגשת הנפש וסערת הרוח. אדם צריך לחשוב היטב היטב ולקבוע לעצמו איך ומי מנהל אותו. מי בעל הבית שלו? הגוף או השכל? מותר לדמיין, חשוב לדמיין, נכון לדמיין, כי רק ככה מתפתחים. אבל כשאתה עכשיו נכנס למחשבה, לדמיון, למשהו שאתה רוצה לייצר, לפתח, תעמיד משמר עם רובה, עם כדור בקנה אצבע לילד. ותשמור שמירה גדולה מאוד. וכל משהו זר שמתקרב, אתה יורה. אתה לא נותן מקום. אבל אדם צריך לדמיין, אבל דמיונות מוחשיים, ריאליים. נסביר מה הכוונה. אני בטוח שחלק מכם מכיר את זה, יש כל מיני שלמה מסכת ברכות?
כן.
טוב, אני לא יודע, אתה אפילו אגיד הרבה, בדף י"ח עמוד ב'. אז מה מספר את הציבור מעשה שהיה, כך היה. כמו שקורה לפעמים בכל מיני בתים, היה סכסוך בין בעל ואישה, בראש שנה. טוב, הבעל כנראה היה במצוקה גדולה מאוד, והוא החליט שהוא הולך להירגע. הוא לא יכול לשלם בית. אז הוא הלך לישון איפה, צימרים לא היה. איפה הוא הלך?
בקבור.
למה שמה? כשאותו אחד הבין שהמריבה בינו לבין אשתו נבעה ממה שרוב המריבות בין בעל אישה
גאווה.
גאווה וחוסר ענווה. אז אני אלך. הוא הולך בית קרות. ומה הוא מגיע לשם? מגיע לבית קרות, מה הוא רואים שם?
בודד.
מה קורה לאדם בסוף?
חוסם,
מסיים.
תסתכל. כלומר, הוא ניסה למצוא דרך להתגבר על מידת הגאווה שהייתה לו, או חוסר הענווה שהייתה לו. שגרמה אולי לריב הזה. והוא היה צריך איזה כלי, משהו שיעזור לו, אז הוא צריך לדמיין אותו. אז הוא מדמיין דבר מוחשי, אמיתי. הוא הולך בית העמים. מה, הקדר יגרום לך להתגבר מדעת הגאווה? צריך לעבוד על זה. כן, אבל אני מדמיין, מה? אני חי, אני חי. אבל תראה לאן אני אגיע בסוף. על מה אתה מתגאה? כלומר, אנחנו צריכים לדמיין. אנחנו צריכים לפתח את האישיות, את היצירתיות שלנו. על ידי כוח הדמיון. אבל לדמיין בריאלי. כלומר, בסדר, אבל תהיה מציאותי. אל תחיה באשליות. בוא תחשוב שזה אמיתי. כלומר, אדם מסתובב בעולם וחושב לעצמו שהוא יחיה לנצח נצחים. לכן התורה בפרשה שלנו אומרת לו, אחת לשש שנים מגיעה שנת שמיטה. אתה סיימת עם הדמיונות. המציאות חוזרת אל החיים. אתה עוזב את הכל, זה לא שלך, אתה לא חי לנצח. ותחזור להבין מה הייעוד שלך בעולם. מה התכלית שלך בעולם, בשביל מה באת לכאן. כי בסופו של דבר יעברו כמה שמיטות ואתה לא תהיה כאן. אבל האדמה תמשיך להיות. והעצים ימשיכו להיות. תתאפס. תפסיק לדמיין. תפסיק לשלול באשליות. ועכשיו בואו נחזור על מקור מספר אחת שיש לפניכם. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, וידוע השאלה מה העניין שמיטה להר סיני. והתורה מסבירה מה העניין. דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני רבותיי, שמיטה יש רק בארץ ישראל. הר סיני. איזה דבר עצום! איזה מעמד נשגב! שכל אומות העולם מודות בקיומו. במתן תורה לעם ישראל. שכל האומות אומרות אכן כן היה הדבר. דבר עצום. אסור לגעת בהר. כשהקדוש ברוך הוא נמצא עליו. אחרי מתן תורה, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא עלה מהר סיני, אתם יודעים מה קרה? הייתה שם איזה עיזה, או איזה פרה, או איזה חמור, שרצה לאכול מהעל, מהצמחים שהיו שם. או להפך, היה צריך צרכים. חופשי חופשי. על הלהר, עשה מה שהוא רוצה. בני אדם שרצו לעלות להר ולשחק שם, אחרי שהקדוש ברוך הוא עולה מהר סיני, עלו. וואו! לא הבנתי! זה צריך להיות הר קדוש לעד ולנצח נצחי! הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני! לא מותק, אל תדמיין. ברגע שהקדוש ברוך הוא עולה מהר סיני, זה הר כמו כל הערים כולה. שום קדושה, כלום. כשהמשכן עומד, בנוי במדבר, המקום שהוא עומד אדמת קודש, וזר לא יקרב, ושיש תרועה תחת אוצרות או הענן, ונוסעים משם, אחרי שהמשכן קופל והתחילו לנסוע האדמה, אדמת מדבר, אדמת לס, ללא כלום. רק הקדוש ברוך הוא חי לנצח. אל תדמיין. רק בארץ ישראל יש מקדש שגם כשהוא חרב, המקום הוא קודש. למה? מצוות השמיטה. המקדש מסמל את הריאל, את המציאות. לא את הדמיון. הקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד ואחד מאיתנו ושכנתי בתוכם. בתוכנו יש חלק שקשור אל הנצח, אבל הוא לא הנצח. הנצח הוא בורא עולם. הנשמה היא חלק מן הנצח. האדם צריך לדעת, אומר הפסוק אחר כך, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמיך. מה המטרה? ואספת את אמונתה. כן, אדם תלוי בהתפרנות. תעשה, תאסוף, תזרע, תחרוש, תזמור, תתפרנס. אבל, אל תתבלבל. ובשנה השביעית, שבת, שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. אחת לשש שנים האדם חוזר לאיזון. אותו חקלאי שחשב שהוא והשדה שלו הם הפרנסה, הם העיקר, לוקחים לו את הכל מן היד, אומרים לו לא. אז מה יעשה אותו חקלאי שנה שלמה? לוקחים לאכול. חוזרים לבית המדרש ולומדים. חוזרים ומאזנים את הדמיונות. פתיחה התורה ואומרת, שדך לא תזרע, וחרבך לא תזמור, לפי הקצירך לא תקצוף, כמו שגדל לבד. ותנבן לזריך לא תמצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם, ואוכלה. מותר לך לאכול. שימו לב, מאיזה שדה? מאיזה שדה? שלא. רק לאכול. לא למכור. לא להכניס למחסן. רק לאכול מה שאתה צריך. אבל לא רק לך. אלא עבדך, עמתך, שכירך, תושביך, לבהמות, לחיות. מה שנקרא, תראו לעצמכם שאחת לשש שנים בהסתיים השנה השישית, זו דוגמה, זו דוגמה רק בשביל ההבנה של הגודל של הדבר. שופרסל, רמי לוי, כל הרשתות הגדולות בשנה השביעית הם צריכים לפתוח את הדלתות וכל אחד פעם לוקח סחורה חינם. אתם מבינים מה זה?
זה לא קורה.
בסדר, זו דוגמה לא מתאימה, אבל אתם יודעים את הדבר הזה? אתם יודעים את הדבר הזה?
אם יורד
לכלכלה. מה זה אומר לאדם בעל שופרסל או רמי לוי? שנה שלמה מרוקנים לו את החנות? ללא תמורה. ללא תמורה.
תמורת מצווה.
זה מה שקורה לכל חקלאי בשנת השמיטה. זה מהדמיון שלך. תחזור לתכלית של ההבנה שהאדם בא לעולם לעבוד את השם ולקיים את מצוות התורה, כי זה כל האדם. כל השאר, פסה, זמני בלבד. זה הקשר בין הר סיני לשמיטה. מה עניין שמיטה בהר סיני? בהר סיני קיבלנו את היסוד של האמונה בשם. אנוכי השם אלוהיך. השמיטה באה להחזיר למודעות את אני השם אלוהיך. כי יהי רצון שנזכה בחיינו וביומנו, בשמחה, באושר, בבריאות. אנחנו, במשפחות שלנו, לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה בארץ הקודש, במהרה בימינו אמן ואמן.